קשת כל שידורי תורה שיעור יינתן על ידי עזרא ביק במבנה התפילה. השיעור הזה ניתן לקבוצה בישיבה, ולכן שומעים גם את השאלה. זה שיעור באמת בזמן אמיתי שמועבר גם לצורך הרבים לשידורי קשת. אז השבוע אנחנו מדלגים, אנחנו אף פעם לא דילגנו, כלומר התחלנו איפה שהתחלנו, לא דיברנו אדון עולם או דברים אחרים, אבל לא דילגנו. הפעם אנחנו מדלגים. למה מדלגים? אנחנו לא באמת מדלגים, מדלגים על מה שאני מדלג. כלומר, אני מעולם לא אמרתי פשט עקידה בחיים שלי, אז קשה לי להסביר אותו, יש מה לחשוב. פשט עקידה אבל היא אמיתית, הוא כתוב בסידור מאז ומעולם, מובא בטור כסדר תפילה. לא מפתיע שבטור כתוב חייב אדם לומר, אבל הוא נמצא שם, וגם בסידורי הגאונים, בסג'גון, בבמגון. אבל אנחנו מתחילים מהתפילה שמתחילה לעולם יהי אדם יראי שמיים בסתר. זאת ברכה, יש חתימת ברכה, וכל בחלק מנוסחות. ברכה מדהימה. מאז שהבנתי את הברכה, אני לא דילגתי, לא פספסתי יום להגיד אותו, ויש בי ממש עניין לשכנע אתכם להתייחס ברצינות לקטע הזה, שבדרך כלל מדלגים היום, של התפילה. המילים של התפילה לקוחים מספר תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה מדרש, החוקרים אומרים בצדק, זה מדרש מאוחר, אם אינני טועה יש מקום אחד שמוזכר בו, הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל, ועוד כמה, עוד כמה רמזים. אבל מדרש מאוד מאוד מעניין. הראשונים התייחסו לו כמדרש חזל, אבל גם זה מדרש חזל, זה עדיין לא אומר שזה היה נחשב לסמכותי בעיני הראשונים. לדוגמה, אני מכיר כמה מקום, לא זוכר עכשיו, אבל בספר, במדרש תנחומה, שהוא מדרש באמת רציני וקדום ועם מעמד מאוד גבוה, לפעמים יש מצוות או דברים שצריכים לעשות תפילות, אז לא אומרים אותם, זה לא, כאילו, זה לא גמרה. אבל תנא דבי אליהו, יש ראשונים שהתייחסו לו כשהוא נכתב על ידי אליהו, וזה נתן לו הילה קצת נוספת מעל מדרשים אחרים. וכיוון ששם מופיע המילים, לעולם יהי אדם, יראי שמיים וכולו, וישכם ויאמר, אז כתוב במדרש חזר שצריכים להגיד. ולכן יש באמת ראשונים שהתייחסו לתפילה הזאת כתפילת חובה. ועובדה שהוא נמצא באמת, הוא מצ על ידי הסידורים, על ידי בעלי הסידור, אבל התייחסו לזה באמת לחובה, כי כתוב בה, עץ החזל, אין בה גמרה, לא מוזכר בה גמרה בשום מקום, אבל במקור הזה הוא כן מוזכר. והקטע בתנא דבי אליהו, זה דרוש על הפסוק באיכה, התופים ברעב בראש כל חוצות, ואין רעב אלא רעב מתורה, רגע, יש לי תמידים כאן בשום, אין רעב אלא מדברי תורה, כמו שנאמר, הנה אם הם באים למשם, משכתי בערב הארץ, לא רעב ללחם ולא לצמא למים, כי לשמוע דבר השם, ועל אותו הדור הוא אומר, עולם יהי אדם יראי שמיים וסתר בגלוי, וכל הטקסט, כל יום מה שיש אחרי החתימה, חתימת הברכה, ברוך מלשמו ברבים, אתה הוא השם אלוקינו שמיים בארץ, עד פסוק בשובי את שפותיכם לעיניכם, אמר השם, סוף הקטע בתנא דבי אליהו. ובכורה, מסברה, בסידור היינו צריכים להתחיל מהמילים, ריבון כל העולמים. כי במדרש כתוב, לעולם יהי אדם יראי שמיים, וישכם ויאמר, ציטוט, ריבון כל העולמים, לא צדקתנו, אנחנו מפניך ולפניך. ואכן, במחזור ויטרי, זה מתחיל מריבון כל העולמים. אבל ברוב הסידורים, גם נוסח הרמב״ם, גם נוסח, גם הסידורי רב אמרגון למיניהם, הקטע בסידור מתחיל מהמילים, לעולם יהי אדם. ואני אסביר, למה זה יפה, למה זה טוב להתחיל לא רק בתפילה אלא גם בהמלצה להגיד את התפילה. כיוון שהכתבה הזאת היא באמת הכתבה קצת מוזרה, קצת מיוחדת, מושכת עניין לעולם יהי אדם יראי שמיים בסתר, ובציבור לא, יש כאן המלצה להיות צבוע או משהו. אכן בסידורים זה תוקן והוסיפו את המילה ובגלוי, אבל זה לא הנוסח המקורי, ורינת ישראל, לדוגמה, החזירה את ה... בצדק, החזירה את נוסח, נוסח המקורי, כתוב רק בסתר. השיבול הלקט, היה נקרא אותו, מביא שרשי, הוא שמע, כלומר, הוא שמע שרשי לא אמר את כל הקטע, בגלל שהוא אמר, מה זה בסתר? אז מישהו, אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק באיזה תקופה, אז תקנו, אמרו, צריכים, יש להגיד אותו, אבל יש לתקן אותו, בסתר ובגלוי, ונראה את התירוץ של השיבול הלקט, למה הנוסח הוא הנוסח הנכון. קודם כל, כבר מהמקור בתנא דבי אליהו, אז כתוב על אותו הדור הוא אומר לעולם יהיה אדם. קשר בין התפילה הזאת לבין איזשהו שעת השמד או שעה שאין דברי תורה, שיש רעב, הטופים ברעב בראש כל חוצות, זה נאמר על הדור שהיה רעב ללחם, לא רעב ללחם, אלא כי אם לשמור את דבר השם. לפני שנקרא את הקטע בשיבול הלקט שמבוסס על ה... תנא דבי אליהו, אני רוצה לקרוא לכם קטע אחר. יש מקור אחר שלא נמצא לפנינו לתפילה, וזה מתוך הרביה. הרביה מצטט ירושלמי. עכשיו, זה לא אומר הרבה, כי המילה בירושלמי בראשונים, והרביה בטוח, זה לא דווקא ירושלמי. זה כל מדרש, כל דבר שהוא לא גמרא בבלי, הוא קורא לו ירושלמי. אבל במקרה הזה, זה אכן כן ירושלמי, לפחות בהתחלה. ואז זה מקור אחר לחלוטין. ברביה, סימן קוף מבב, הוא מתייחס לתפילה, הוא ברכת מקדש שמך ברבים, לא מצאו לו סמך כלל, ואינה מן החשבון. זה בקטע של 100 ברכות בכל יום. אז הוא אומר, זה לא נחשב לכם מ-100 ברכות, כי הוא לא 100 ברכות הידועות, לא בברכות המפורסמות, ואולי אין ברכה, רק בממה מוסגר. יש מחלוקת, הפוסקים, אם להגיד אותו בנוסח של ברכה או לא, נראה מה כתוב כאן. הרבה פוסקים התנגדו להגיד, ברוך אתה השם, מקדש שמך ברבים, בגלל שכל ברכה שלא נכתב בגמרא, הראש קבע, שאין להגיד ברכות, אין אם כן עם תקנת חז"ל. אסור להגיד ברכה שהיא לא תקנת חז"ל, וזה לא נמצא בגמרא, זה לא תקנת חז"ל. אז מה? אז לכן, אז השמיטו שם השם ואומרים, מה כתוב כאן? ברוך, כאן כתוב עם שם, בלי מלכות, אבל הרבה, הארי גם הקפיד בזה. אחר כך זה חדר לסידורים בגלל הארי, שהקפיד, אז נגיד, ברוך המקדש את שמו ברבים. לא ברוך אתה המקדש את שמך ברבים, או מקדש את שמו ברבים, אלא ברוך המקדש את שמו ברבים. שאלה אם זה ברכה ממש, בנוסח של תנא דבי אליהו זה כתוב, בשם השם. ואם זה לא ברכה ממש, זה בכל זאת נכתב כאילו ברכה. כן, אבל טכנית, האם זה ברכה או לא, אז יש בעיה. אז הוא כתב כאן, הוא לא, אינה מנה חשבון. הוא לא תיקן את הנוסח, אבל אמר, במאה הברכות אני לא מחשיב אותה. אך בירושלמי גרסינן. וזה באמת ירושלמי ברכות. התחלה. ירושלמי כתוב ככה, בשעה שהקדוש ברוך הוא רואה בתי תיאטרות שהן יושבות לבטח. ובירושלמי אצלנו כתוב, ובית מקדשו חרב, מבקש להחריב עולמו. זה כתוב בירושלמי. ההמשך איננו בירושלמי שלנו. המשפט הראשון נמצא בירושלמי ברכות, ובציטוט שלו מן הירושלמי זה ממשיך ככה, וכיוון שישראל נכנסים שחרית וערבית בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ומייחדים שמו ויומרים שמע ישראל השם הכן השם אחד, מתקבצים כל מלאכי השרת עשר הקדוש ברוך הוא ויומרים לפניו, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה ואתה עולם הבא, הווי קדש, עולם הבא, קדש את שמך מקדשי שמך, ברוך אתה השם מקדש את שמך ברבים. מיד נוחה דעתו, הדעו דכתיב יתה קדוש יושב תילות ישראל, שמיישב דעתו בשביל תילות ישראל. אז הקטע הזה שנאמר על ידי המלאכים, כתגובה לזה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה סיום של התפילה כפי שמופיע בסידורים, מופיע גם בתנא דבי אליהו, אחרי שכתוב, מי שלא מכיר את התפילה, כי לא אומר אותו, אז כתוב ככה, אבל אנחנו, עמך בני ביתך, לפיכך חייבים להודות לך, ומאשרינו מטב חלקנו, מנם גורלנו, מייף רגושתנו, אשרינו שאנחנו משקים עבורים מהבוק, ומיום ופמיים בכל יום, שמע ישראל השם כן השם אחד, אתה הוא, עד שלא נברא העולם, אתה מי שנברא העולם, אתה הוא נזה, אתה מלבא, כדי שמשכם בקשה שמך, אצלנו תוספת מילים שלא בברביה, וכדי ששמך בעולמך, ובשורתך תרום ותגביה קרננו, ברוך מקדש את שמו ברבים. אז הקטע האחרון הזה, כתגובה לשמיעת שמע, מופיע בירושלמי שהוא מביא, כמה הקדוש ברוך הוא רואה והמלאכים מברכים, ואז נוחה דתו, והוא לא מחריב את העולם, כי דכתיב אתה קדוש יושב תהילות ישראל, שמיישב דתו בשביל תהילות ישראל. לפי הקטע ברביה, מה האופי של הברכה? זו ברכה מאוד מעניינת, אני חושב שזו ברכה מדהימה. זו לא ברכה על קריאת שמה. קריאת שמה אומרים אותו אחר כך, ויש ברכות גם על קריאת שמה, נדבר כשנגיע מה בדיוק הקשר בין הברכות ובין קריאת שמה, מחלוקת ראשונים, אבל יש בקוד קריאת שמה, שבאים לפניה ולאחריה. קריאת שמה לא צריך ברכה אחרת מאשר תבוא, ברכות אחרות ששו תבוא אחר כך. זו לא ברכה על קריאת שמה, זו ברכה על קידוש שם שמיים שקיים מהעובדה שיהודים אומרים קריאת שמה. ואם לדייק בנוסח, זה אפילו יותר חזק. האירוע זה לא שהיהודים אומרים קריאת שמה. כשברוך הוא מסתכל על בתי תיאטרות שהן יושבות לבטח. אפילו לא כתוב שיש אנשים, אני הייתי מנסח את זה, הייתי קצת יותר ספרותי, כשברוך הוא רואה את הקהל, הצוהל, הליצנים האלו שיושבים בבתי תיאטרות, הכוונה זה לקרקס הרומאי, וכל מיני שטויות, וגם גרדיאטורים וזה, כל עבוד הזרה, אפילו לא כתוב אנשים כאן. הוא רואה בתי תיאטרות יושבות לבטח, ובתי מקדשו חרב. זה בעיה של בניינים. כשברוך הוא אין לו בית בעולם, ולשטויות, ועבוד הזרה, ולהוללות, זה יש להם בתים. זה המצב העולם. העולם הוא תיאטרון אחד גדול, ובית המקדש חרב. ומה הפתרון? לא שהיהודים אומרים קריאת שמע, שנכנסים שחרית וערבית לבתי כנסיות ובתי מדרשות, וביחד עם שמו ועם שמה של המשכן אחד, ואז המלאכים אומרים לו, הנה יש לך קידוש השם בעולם, כדי ששמך וקדשי שמך, ברוך כמדי שמו בעולם, והקדוש ברוך הוא אומר, צדקתם בניי, צדקתם, זה בסדר, העולם יכול להתקיים ולא צריך לחרב. אז יש כאן ברכה ותפילה, נגיד נקרא לזה ברכה, יש כאן ברכה על העובדה שתפילת ישראל, יותר נכון, קריאת שמה של ישראל, בכינוס בבתי כנסת, שעושים את זה ביחד, זה מה שמציל את העולם מלהיות תיאטרונות וקרקסות, ולא בית המקדש. כלומר, זה קריאת שמה בתור אמצעי, לא למצוות קריאת שמה שאני חייב, כיהודי, אני חייב לקבל מלכות שמיים. זו מצווה יומיומית, פעמיים ביום. אין לזה אפקט קוזמי, זה אפקט עליי. אני צריך להיות אזרח נאמן של מלך מלכי המלכים. אבל כשאנחנו אומרים אותו ביחד ובציבור, כנופיה, בבתי בדרש ובבתי כנסת, אז זה יוצר מה? הנה הברכה אומרת, זה יוצר קדושת השם ברבים. עכשיו שמענו את היהודים אומרים, אתה, השם אלוקים. אז העולם מקדש את שמו. כי בלי זה, העולם מקדש את שמו של, אני יודע, של ספקליס. העולם מקדש את שמו של האריות שטורפות בני אדם, וקיסר רומי עושה תנועות עם הידיים. ואין מקום לקדוש ברוך הוא, בית מקדש חרב. ותבין מה שמדרש אומר. אם זה מצב ככה, יש להחריב את העולם. כל הצדקה לקיום העולם הוא שהוא ביתו. פיזית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חי בעולמים, לא צריך שום דבר. ביקש שקדוש ברוך הוא להשכין שמו, להשכין את כבודו בתחתונים, ולכן צריך בית המקדש. אין בית המקדש. נו, אולי יש מקום אחר? כן, בתיאטרון, בקרקס ברומא. נו, אז אין הצדקה לעולם. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את בתי הכנסת, בתי המדרש, ויהודים אומרים את המשפט אחד, שמע את השם הכן, שם אחד, אז זה מחפה, זה התחליף לקיום בית המקדש, וזה מחייב ברכה. מה שהוא אומר כאן זה הייתה תגובה. המלאכים פוצחים בשירה ואומרים, וואו, אתה הוא. כשהם שומעים את ישראל אומרים קריאת שמע, אז המלאכים מגיבים, אתה הוא השני לעולם. זה ברכת שבח, שנאמרה בהתחלה, במקור ידי מלאכים. ברכת שבח אומרים על תופעות שמעוררות שבח, כמו הברקים, כמו הרמים, כמו ההר הגבוה. כמו מי שעשה לי נס במקום הזה. אז כשהיה האירוע הזה, איזה אירוע? יהודים מתכנסים ואומרים קריאת שמע, המלאכים אמרו ברכת שבח, כי הם הבינו את המשמעות, הם ראו שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את עולמו, ואז קרה זה, ואז אמרו, וואו, הנה ראינו קידוש השם באפלה, ולכן יש הברכה, ואנחנו עושים כמותם. אנחנו אומרים, זה מתייחס בעיקר לסיום הברכה, אין כאן התייחסות בכלל לנוסח הפתיחה על אשרינו מה טוב חלקנו ומה צדקותינו, מה חסדנו, כל מה שיש לפני קריאת שמע. זה לגבי החתימה. החתימה זה העיקר של כל ברכה. אז יש כאן, אנחנו הבנו את הברכה. זה ברכת שבח על העובדה שיש אי קטן ששרד, עדיין יש אור שבוקע ומקדש את שמו ברבים. כנראה שברבים כאן הוא דבר קריטי. גם כתוב שנכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה שיש יהודים בודדים שהם שומרים מצוות, וזה סוג של נוכחות השם בעולם, זה יפה מאוד, אבל זה לא נקודה. כשברוך הוא מחפש את בית המקדש, מקום שקובע איזשהו משהו לגבי העולם, שהעולם הוא ביתו של הקדוש ברוך הוא, שהעולם הוא מרכבה לשכינה. לא שאתה מוכן להיות בסדר. וזה חסר. אבל אז בתי כנסת הם תחליף לבית המקדש, אבל רק בגלל, לא בגלל הבניין, אלא בגלל הקריאת שמע שנאמר בתוכן. זה הפשט הראשון, כלומר זה איזשהו סיפור היסטורי, היסטורי מלאכי, כן? היה עובדה, זה קרה, או זה קורה כל יום אולי, כן, בשעה. כשברוך הוא, זה קורה כל יום במצב שלנו, שמצב של גלות השכינה, אז זה קורה כל יום, כשברוך הוא מסתכל לעולם ואומר פויה, ואז הוא רואה את היהודים ואומר יופי, והמלאכים משבחים, ואנחנו גם עושים את זה. כן? לכן אני חושב שזה, לכן זה הגיע לתחילת התפילה. זה לא קשור לקריאת שמע. קריאת שמע יש לו מקום אחר כך. זה בעצם לכינוס שהתכנסנו יחד בתפילה. זה מה שחשוב פה. הקריאת שמע שיבוא עוד מעט, בעוד 10 דקות, זה הקידוש השם בפועל. צריך לשמור מילים. אבל קבעו את זה מיד ש... לפני התפילה, זה שאנחנו עומדים כאן, בשום אנחנו כאן, בין השאר, כדי להגיד קריאת שמע, אז מיד קידוש השם כבר קיים. כן? אז אולי אנחנו צריכים להבין, אם אנחנו אומרים אותו בתפילה, זה כדי שאנחנו נבין מה אנחנו עושים כאן. אנחנו לא באים רק להתפלל, לבקש, לעשות את חובותינו. עצם ההתכנסות שלנו כאן, זה השפעה, משמעות עולמית. אנחנו מצילים את העולם מחורבן, בזה שהתכנסנו כדי... לשים את הדגל ולהגיד, בהר הזה, בבית הזה, הקדוש ברוך הוא מלך. כי אחרת הוא לא מלך. אם מבינים את זה ככה, אני רוצה להגיד דברים יותר מדהימים, אבל אני חושב שזה כבר מדהים. יש ברכה שיהודי אומר כל יום, על זה שמישהו, אנחנו, נושאים על גבינו את השכינה בעולם. זה תפקיד של עם ישראל, זה להיות מרכבה לשכינה, להיות הבסיס, להיות הנושא, מי שנושא על כתפיים שלו את הקידוש השם בעולם. הביטוי המעשי שלו זה אמירת פסוק של קריאת שמע ברבים, וכשאנחנו רואים את זה, כי אנחנו עושים לב לזה, אז יש ברכת שבח. זה ברכת שבח אדיר. אם מבינים את זה, אז אני לא יודע, אני מתרשם יפה מאוד מברקים. אני באמת מברך, עושה מעשה בראשית הברקים בקול רם ובשמחה. כשנראה הר גבוה, אני אולי אלפים, אבל הר שבות, הר עציון, לא מוציא ממני את אותו התפעלות. הים הגדול, אני לא יודע, גדלתי יד הים הגדול, אז כבר עבר 30 יום שלא ראיתי אותו, אבל אני מניח, נראה אוקיונוס, זה בסדר, זה היה סתם שיחקתי כשהייתי ילד. זה לא מוציא אותי מהכלים, קצת, לא הרבה. כשמבינים את הברכה הזאת, הם מבינים אותו, וגם מבינים את החשיבות של קידוש שם שמיים, אז אני חושב שצריכים לרקוד כשאומרים אותו. מה, אנחנו רואים את ההיה. כולם נכנסו לבית המדרש ב7:05, כפי שהובהר לפני שבוע. ב7:05 נכנסו לבית המדרש, רואים את זה, אז הברכה מתפרצת, מה? עוד הקדוש ברוך הוא חי, עוד יש מלך בעולם. חשבנו שהכל זה גלות, חשבנו שהקדוש ברוך הוא אין מקום, חשבנו שזה רק הבימה, זה רק תיאטרונות, זה רק קרקסים. לא, יש בתי כנסת, עם יהודים בפנים, יש בתי כנסת בלי יהודים, לא, יש יהודים בפנים, והם יגידו שמה, ברוך המקדש את שמו ברבים. זה הפשט הראשון של הברכה. טוב, מה עם כל ההתחלה, מה הפתיחה? אז הפתיחה זה בסדר, באותו נושא, הפתיחה זה רק הקדמה לאמירת אותו קריאת שמה. מצד אחד אנחנו כלום, אבל מצד שני אשרינו, מה טוב חלקנו, מה יפה רשתנו, כי אנחנו אומרים קריאת שמה בכל יום, זה הדבר היחיד שאנחנו עושים שזה באמת חשוב, ואז אתה עד שלא נברא, עד שלא נברא עולם. אבל יש מקור אחר, שזה התייחסות ישירות למקור דווקא בתנא דבליהו. כפי שאמרתי, תנא דבליהו נפתח במדרש, עטופים ברעב. זה, ואין רעב אלא תורה, ונאמר נגד דור שאין בו תורה. אז לזה יש ספר שיבולי הלקט, סימן ו', זה נקרא דין לעולם יהיה אדם. הוא מפשט על הדבר הזה. אז הוא מביא את תנא דפסידי אליהו, עוטפים הרב הראש חוצות, הוא מביא את כל הנוסח. נוסח ארוך, הוא מביא את הכל. ואז הוא כותב, וקדמוננו זל הנהיגו לאמרו בכל יום, כל מי שיתחילו בזמירות. רבנו שלמה זצל, זה רשי, הרגיל שלא לומר לעולם יהיה אדם, יראי שמיים בסתר, מנה שתוהין לומר, בכי בסתר ידם יראי שמיים, ולא בגלוי. ומתחילים לומר ריבון כל העולמים. אז הוא דילג על הקטע הראשון. בגאון אחד כתב, שהגון לאומרו, שהרי לדעתנו הוא כבר שבא לזרז אדם להיות יראי שמיים ואפילו בסתר. אז הפשט הראשון הוא שברור שצריכים להיות בגלוי. אבל זה בא להגיד לך שתזדרז, גם כשהוא לא מסתכל, ואף אחד לא מסתכל, אז גם אז. אוקיי, פשט טוב. לעולם יהיה אדם יראי שמיים אפילו בסתר. בדבר אמת, אפילו בלבבו. ברור שאתה לא תשקל למישהו. אבל אם אתה אומר לעצמך משהו, הוא מביא את הדוגמה, לפעמים, אף פי שלפעמים אדם פסק בליבו ליתן דינר או מעל לקופה של הצדקה. אף פי שלא רוצה בשפתיו. זה לא מחייב אותך, כי לא דיברת בקול רם, אז יהיה דובר אמת בלבבו. אפילו דובר אמת בלבבו. אוקיי, זה הפשט, אבל זה לא הפשט שהוא אוהב. הנה הפשט החשוב. לרבינו בנימין אחי, מי שמכיר שבו להלקת, רבי צדקיה, מן הענבים, אז היה לו אח, מבוגר, רבי בנימין, שהיה כנראה בעצם הרב שלו, והוא מצטט לו כל הזמן. כל הדברים הממש יפים, כל הדברים הממש שחולדו מסבור השבי הלקת, זה בשם בנימין אחי. בנימין אחי כתב שראוי לומר בסתר, שלא אמרו אבא אליהו, אליהו הנביא, אני לא זוכר שמישהו קרא לאליהו אבא, דמות די מפחידה להיות אבא שלך, זה אליהו של המדרשים, לא אליהו של הפסוקים. שלא אמרו אבא אליהו, אלא כנגד דורו של שמד, כלומר דור שאין בו תורה, זה לא בגלל שיהיו מרצים, זה דור שכנראה אסרו על לימוד התורה, איך יכול להיות רעב כזה גדול, זה מדבר בדור של שמד, ואז הוא מביא סיפור שבית, זה נאמר בכמה מקומות, במפרשי הסידור, וכאן הוא אומר את זה על הקטע הזה, שגזרו שלא לקרוא את השמה, ולא יכולים להיות יראים בגלוי, עקיין הזהירם לזרזם לקבל עליהם עומר חוד שמיים בסתר. יש אותו דבר בתור, הוא מביא את זה לגבי למה אומרים שמה במוסף של שבתות, כי היו באים מפקחים מהקיסרות הביזנטית, שלא יגידו שמה, כי זה אחד, והם רוצו שיהיה שלוש. אז, אבל הסיפור שקשה להאמין, אחרי שהגיע זמן קרית שמה, והם לא אמרו, אז הם יצאו. גויים. אז אמרו את זה במוסף, בקדושה. אז הוא בא בתור. אז זה אותו רעיון, פחות או יותר, אבל לא מוצא מוסף, המוצא בבית. הוא אמר, לעולם יהי אדם יראי שמיים וסתר. נכון, אנחנו לא יכולים להגיד קריאת שמע בכל רם. לא יכולים, זה פיקוח נפש. אבל אתה יכול בבית, בסתר. מורידים את התריסים ושמים איזשהו תקליט בפטיפון, ואז אתה אומר, שמע ישראל שלא ישמעו. זה אתה יכול לעשות, זה לעולם, בכל מצב. גם במצבים הקשים, יהיה אדם אומר, יראי שמיים בסתר. אז זה לא אפילו בסתר. זה דווקא בסתר, כשבגלוי לא, כי אתה לא יכול. שגזרו שמד, ולא היו יכולים להיות רואים בגלוי, הכי נזרם לזרזם לקבל עליהם עומר חוד שמיים בסתר. ותדע לך שכן הוא, שאומר וחייבים אנו לומר לפניך תמיד שמי ישראל בכל יום, ומייחדים את שמך פעמיים באהבה ואומרים שמי ישראל. כלומר, זה מה שאנחנו כאילו מתפארים, השמיים בסוף חלקנו, שאנחנו רואים שמה, מה כאן התפארות? אז הוא אומר, כי אנחנו מקפידים על זה, גם במצב שאי אפשר להקפיד על כל דבר אחר, אז בשקט, בשקט, לפחות אנחנו עדיין מייחדים שמו. ועל כן אומר ברוך המקדש שמו ברבים, לפי שבשעת השמד אין שמו מקודש ברבים, אלא בסתר. על כן אין לנו, על כן אין לנו לשנות. כלומר, זה משנה לחלוטין את אופי הברכה. הברכה היא... על, זה ברכה על קידוש שם שמיים לא ברבים, אלא קידוש שם שמיים בסתר, למרות הכל, למרות כל מצב שיכול להיות. הסיום לפי זה איננו ברכת שבח, אלא תפילה. אנחנו מקדשים בשקט בשקט, אבל זה לא באמת בסדר. יש סתירה פנימית אפילו. מה זה לקדש שם שמיים בסתר? אנחנו אומרים בלחש, אם אי אפשר להגיד אותו בקול רם, אז הוא לא באמת מלך של כל העולם. כמובן הוא כן מלך של כל העולם, כי זה אמת מוחלטת מצד אלוקים, מצד שני אין מלך בלא עם. אז אם אף אחד לא יכול להגיד את זה, אפילו אם יש עם, אין מלך בלא עם שמדבר בכל רם. מלכות, המושג של מלכות, שמי ישראל שם כן השם אחד, זה המלכת, המלכתו של הקדוש ברוך הוא, מלכות בסתר, מלכות שאין ממליכים, זה לא מלכות. אבל גם מלכות בסתר איננה מלכות. מלכות שהיא לא פומבית, שהיא לא ברבים, איננה באמת מלכות, איננה מלכות. אז אנחנו אומרים, אל תדאג. אנחנו לא יכולים להמליך בכל רם, אבל אל תדאג. אנחנו עדיין ממליכים אותך. אז אפשר לעשות את זה, צריכים לעשות את זה, אבל זו אמירה שפוגעת בעצמה. כשאתה אומר את זה, אתה מתחיל לבכות. זה לא שבח, וואו, כשפורך הוא מתכנסים בבתי כנסיות ומקדשים שם שמיים וקדוש שמיים. לא, לא, זה בבכי. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשקט. אוי ואבוי, איזה מין... אנחנו מעידים על האמת, והאמת שאנחנו מעידים עליה היא אמת, איך להגיד, לפחות פגומה. היא אמת נסתרת. אמת נסתרת היא גם לא בדיוק אמת. אנחנו מעידים שזאת האמת, אבל לא מעידים בכל רם. איזה מין עדים אנחנו, ואיזה מין אמת זאת, ואיזה מין מלכות זאת. אז לכן אומרים, אבל האמת האמיתית, אתה הוא עד שלא נברא העולם. אתה הוא מי שנברא העולם, קדש אתה, לא אנחנו, אתה קדש את שמך על מקדישי שמך. מה פירוש המשפט? אנחנו מקדישי שמך בסתר. קדש אתה את שמך על ידינו בגלוי ובישוע. וזה מסביר את המשפט שדווקא לא הופיע ברביה, כן מופיע בסידורים וכן מופיע במקור, ובישועתך תרום בתגביע קרנינו. כלומר, יש כאן מצב של שמד, מצב של גלות. אם אתה רוצה, אנחנו רוצים, ואתה רוצה שיהיה קידוש השם אמיתי, אז כדי ששמך מקדשי שמך, וכדי לעשות את זה, אז אתה גם צריך לעשות משהו בכוח, וישועתך תרום בתגביע קרנינו, ואז אנחנו גם נצטרף, כי בסוף שדבר לא יהיה קידוש שם שמיים, עד שאתה לא מוציא אותנו מגלות, מאפלה לאורה וכן וכן הלאה. אז לפי הרביה, זה ברכת השבח, על זה שיהודים מקדשים שם שמיים, בכל המשמעות של קידוש שם שמיים. מקדשים שם שמיים ומצילים את העולם. הופכים את העולם למקום של שכינה, אחרת אין עולם. זה דבר מדהים. לפי השיבה ללקת, אני חושב, זה עוד יותר מדהים. זה ברכה שאומרים, והוא אמר, ולכן אין לנו לשנות. כלומר, הוא אומר, תראה, מצבו זה לא מצבנו, אבל הוא אומר, המצב שלי זה גם לא כל כך גרוע. אנחנו יכולים להגיד קריאת שמע בבוקר, ואומרים אותו בתפילה. זה לא שעת השמד. סתם יהודים באיטליה, תחת הצל של האפיפיור. אז הוא גם חשב שזה לא ממש המצב שמתואר, אבל אין לשנות. למה? כי, טוב, המצב הזה, המתח בין מקדש שמו ברבים באמת, לבין את זה שאנחנו מנסים איכשהו לסחוב את, את מצוות אברהם אבינו, מדור לדור לדור לדור, עד שבו משיח צדקנו, אז הוא קיים גם היום, ואין לשנות. זה שאתה חושב שהוא לא כל כך מובהק, כל כך בולט, כמו באותו דור של שמד, שרעב, לא לרעב ללחם, אלא כי נשמע דבר השם, אוקיי, אבל יש להמשיך להגיד אותו. אז זה לא בקד שבח, זו קבלת המשימה להיות דובר אמת ודבר, להיות יראי שמיים בסתר. גם אם זה קשה, אנחנו לא נעזוב, לא נוותר, לא נתפטר מהמשימה, נקיים אותו ברמה המינימלית, אבל נשמור על הגחלת, וזה עצמו מעלה, האמירה של שמה, ככה בשקט, מעלה תפילה לבאמת התפרצות של קידוש שם שמיים שלא קיימת, לא כמו שבתואר ברביה, זה לא קיים, זה לא מספיק שיש בית כנסת כאן או שם, אלא איפה בית המקדש, איפה עם ישראל כולו, איפה העולם כולו, כמו שצריך להיות מקדש שמו ברבים, אז זו באמת תפילה עתידית שיוצא ובוקע מתוך המשימה המצומצמת מאוד, אבל האדירה, כן? בזמן של, איך אנחנו מודדים קידוש השם? יש מדדים סותרים. אם אני מספר לכם סיפור שגם בחשקת אפלה, מצב של שמד, ושמד פיזית ושמד רוחנית. היה יהודי אחד שנכנס לסתר ליבו והוא אמר, שמע ישראל השם כן השם אחד, זה קידוש השם אדיר, נכון? כי הוא עושה את זה בקידוש השם תמיד נמדד מול הנוגסים. עיקר מצוות קידוש השם זה בשעת השמד. אז הקדוש ברוך הוא אדיר, מצד שני, הוא לא אדיר מבחינת איך להגיד? עצם האפקט שלו, כן? עצם הגדלות שלו, הוא אדיר ולא גדול, כן? אז זה מתח פנימי בעצם זה, אנחנו מבטיחים להיות בקדשי שמיים בכוח, במצבים איומים. אבל אני לא רוצה, אני רוצה לקדש שמיים בקלות, על ידי כולם, בפומבי, וזה יזום, זה יהיה כתוב על כל בית, על כל דגל, בכתיבה בשמיים יהיה כתוב, השם אחד ואין עוד מלבדו. זה מה שאני רוצה. אז הפער והמתח הזה מתבטא בברכה הזאת שלא לקחנו מהמלאכים. מלאכים מדברים, דברים יפים ככה. זה תפילה שנלקחה מאיזה יהודי, אני האחרון, יהודי האחרון שסרב לחבות את האור לפני שהוא סגר את הדלת. אז האור נדלק והגחלת לא עוממה ונשארה דולקת. זה שתי הגישות לברכה. כשקראתי את זה ממש, ממש הזדעזעתי. כלומר, זה ממש, לדעתי, ככה, זה זכות להגיד תפילה כזאת. צריכים להתאמץ קצת להאמין בו, זה יותר קל להאמין בתפילה של הרביה. כן, אני גאה בזה שאני יהודי שמתפלל בציבור. כאן צריכים להכניס את עצמנו לנעליים של אותם יהודים בודדים, שבשקט ובסתר שמרו על הגחלת, לראות את העולם דרך עיניהם, ולהגיש את הבקשה והתפילה, וזה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו כדי שנוכל לקדש את שם שמיים כמו שצריך. בכל מקום, כלומר, ההסבר הזה הוא הרבה יותר קשור להקדמה שנאמר בה בתנא דבי אליהו. שעל אותו דור, כלומר, הרקע הוא הטורפים ברעב בראש כל, בראש כל חוצות. אבל האמת שגם הרביה מדבר משהו דומה. כלומר, זה נובע מה... גם הרביה מדבר כך שהמצב לפני שנייה, לפני שתנסו ביתי הכנסת, אז המבט הראשון של הקדוש ברוך הוא גם ראה מדבר, או יותר גרוע מדבר, כן, ראה את התיאטרות, בתי התיאטרות ובתי הקרקסות. כן? אז גם שם זה שזה אנחנו, בתור אולי לא בודדים, בסדר עם, אבל עם קטן, קם בבתי הכנסת, לעומת המצב מחוץ לבתי הכנסת. כן? כאן זה יותר קיצוני, זה המצב בתוך המרטף, כשאני לבד, ואז אפילו לא בדיוק עובד, זה לא ברבים, לעומת המצב ברבים. אז במחל הלכתית, כן, זה יותר, זה רמה אחרת של קידוש שם שמיים. אז ברבה זה לא רמה אחרת, אבל זה עדיין בא להגיד שזה לא מה שצריך להיות. הקדוש ברוך הוא כל יום מהרהר והווה מינה, לחזור ולהחריב, ואנחנו משנים. בסופו של דבר, כיוון שיש שינוי, אז זה שיר בשבח, כן? העולם ניצל, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, היהודים מצליחים לעשות מה שבית המקדש הייתה צריכה לעשות. יש להניח שהיהודים עושים את זה, זה לא מה שקדוש ברוך הוא רצה. קדוש ברוך הוא רצה עץ ואבן באמת. הוא ברא עולם הזה כדי לקדש שמו ברבים, שזה יהיה חלק מהגשמיות. זה שיהודים עושים את זה, אפילו בתי כנסת, זה בעצם בליבם. אז בלבבי מקדש אבן הנאור. וזה אפשר לעשות גם בעולם הבא. זה לעשות בעולם הנפשות. קדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה עץ ואבן. אז טוב, יש בית כנסת. זה לא מה שצריך להיות. הניגוד בשיבור הלקט, וכנראה באמת במדרש, בתוך ההתחלה הזאת, לעולם יהיה אדם, הוא הרבה יותר קיצוני. זה לא ניגוד בין קצת יותר גשמיות, קצת פחות גשמיות, זה בין רבים לבין יחיד, שזה הלכתית, הבדל מוחלט, רמה אחרת, ואם חושבים למה, אז מבינים למה. כי כמו שאמרתי, מלכות בשקט, מלכות פרטית, אי אפשר להיות מלך על אדם פרטי. או הרבה, אני אדם פרטיים. צריכים את האיגוד, את העם, את הפומביות, את התקסים, את הדגלים, את ההליכה, ורק אז יש באמת מלכות השם. לפי מה שהוא כותב, וזה מה שהוא בעצם רוצה להגיד, יש, לא רק שמותר להגיד את ההקדמה. הוא הסביר את הפשט. לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר, זה דווקא בסתר. אבל זה גם מסביר למה יש להגיד אותו, למרות שלכאורה אין סיבה להגיד אותו בכלל. זה הצו, זה קטע מהשולחן ערוך. צריכים להגיד, אני לא אומר כל בוקר אדם צריך להגיד בקוט השחר ואז אומר בקוט השחר, אני רק אומר אותם. למה צריכים את ההקדמה הזאת שהיא לא הקדמה של תפילה, היא הקדמה לפני התפילה, אבל זה בא כי זה בא ליצור את הניגוד הזה. אם לא היית אתה צריך להודיע לעצמך, כיוון שאנחנו לא במצב ההוא, אנחנו כן יחסית בציבור, אז אדם יגיד, תראה, לראות את עצמך, לעולם יגיד אדם לעצמו ש אני אעשה את זה גם בסתר. ואני אהיה דובר אמת בלבבי. ואז הוא יגיד, שמע ישראל, כאילו בסתר, ואז הוא יגיד כתגובה, כבכי, כתגובה למצב הזה, אוי, מתי זה יהיה? כמו שצריך להיות באמת, בישועתך תרום ותגביה כנינו. זאת הברכה הזאת, או התפילה, לעולם יהי אדם. עכשיו, בסידורים, וזה נגמר, כלומר, ההסברים נגמרו בעצם. בתנא דבי אליהו, אחרי שכתוב ברוך המקדש את שמו ברבים, ברוך אתה השם מקדש שמו ברבים, סיום ברכה, סיום ברכה לכאורה זה, סיום תפילה, לא? אז יש עוד קטע, וזה מופיע שם, בלי, זה מדרש, אבל זה תפילה, אז כנראה זה כן חלק מהעל עולם יהי אדם, כך הבינו. ולכן זה גם בסידורים. והתוכן הוא קצת שונה. אתה הוא השם אלוקינו בשמיים ובארץ ובשמי השמיים העליונים. אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין אלוקים. כבית קובח מבא כנפות הארץ יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא אלוקים לבדך לחום למלכות הארץ. אתה עשית השמיים ואת הארץ ותאמת כל השבם ובי בכל מעשה ידיך בלגים ותחתונים שאומר לך מה תעשה. אבינו של שמיים עשה אמנו חסד בעבור שמך הגדול שנקרא עלינו. קיים לנו השם אלוקינו מה שכתוב בעית ההיא אביא אתכם ובעית קבצי אתכם. כי אתן אתכם לשעים ותידה בכל מי הארץ, ושובי ישפותיכם לעניכם אמר השם. יש כאן תפילה על כיבוד גלויות, ופתיחה שאומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו בכלל. הוא הכל. הוא לפני ואחרי, ואין בכל התחתונים האחרונים שיגיד לך מה אתה עושה. אתה מבחינה עקרונית, אתה באמת מלך, אתה באמת שליט, אתה עולם ומלואו, לפני ואחרי שנברא העולם. מה הקשר בין הדברים? אז זה משקף את ה, אולי יותר מבחינה פילוסופית, פחות מבחינה תגובתית, אמוציונלית, את שני הכותבים. מצד אחד, כשברוך הוא בכלל לא צריך אותנו לקדש את שמו. הוא השם אלוקינו בשמיים ובארץ. אתה פנוי ממנו. אתה ראשון, ואתה אחרון, ובדרך אין אלוהים, אין מישהו שמתחרה איתך. ומי בכל התחתונים, מי בכל היהודים התחתונים? שיגיד לך מה אתה עושה? אז מבחינה כוח, אתה כן מלך. אתה עושה מה שאתה רוצה. ואז אתה לא צריך אותנו בכלל. אבל כנראה שיש עניין, שאנחנו מקים אותו מכל מיני שיעורי מחשבה, שלא צריכים לחזור לדברים, שהמלכות שאנחנו נספק על הקדוש ברוך הוא, הוא שונה בצורה איכותית ויסודית, מהמלכות שהוא יוצר בעצמו. זה לא עוד מלכות, אי אפשר להיות יותר מלך מאשר הקדוש ברוך הוא מלך, כי הוא פשוט מלך. אבל זה מלכות אחרת. אדון עולם אשר נברא בטעם כל יציר נברא, אבל אית נעשה בחצר כל, אזי מלך שמו נקרא. קריאת שם מלך. זה הוא צריך אותנו. וכנראה אנחנו עדיין בתחושה הזאת של ספר שיבה ללקט. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעשות לבודה כמו שצריך. כי יש מגבלות. אנחנו מפוזרים. הנקודה העיקרית כאן זה בעית קבצי אתכם. אנחנו מפוזרים, אז אם זה רק 10 יהודים מתכנסת, זה לא כמו 60 ריבו. וזה בגלות, וזה לא בארץ ישראל, וזה לא ליד בית המקדש, ולא בהר המוריה. אז אתה מלך בלעדינו, אבל אם אתה רוצה שתהיות מלך איתנו, אז מגשרים על הפער, מגישים עוד פעם. זה ברכה שבנויה על כותבים עם פער ביניהם, ואנחנו חשים אותה. אז כאן זה יותר מבואר. הברכה פשוט ביטא את זה. אתה הוא עד שנברא עולם, אתה מי שנברא עולם. אתה עולם את התום הבא, קדש. וכאן זה הסביר. מצד אחד אתה הכל. מצד שני, אנחנו רוצים, עשה עמנו חסד. אנחנו רוצים לקדש אותך על ידי הקיבוץ, אז לכן, בעית ההיא אביא אתכם ובעית קבצי אתכם. אתם תהיו לשם ותפארת ותפילה בכל עמי הארץ. וזה הקיום של המלכות שלך. אם אתה מלך, אז תמלוך עלינו. איך תמלוך עלינו? תהפוך אותנו לעם שיש לו מלך. אז זה לשם ותידה בכל, בכל, בכל עמי, בכל עמי הארץ. אני לא יכול לשם ממליץ. יש שאלה בפוסקים, האם אין לך זמן להגיד אותו, אפשר להגיד אותו אחרי התפילה. מצד אחד יש פתחי תשובה, מצד אחד שאומר שאין להגיד אותו אלא בשעת קריאת שמה, כי הוא הבין שזה קשור לקריאת שמה. אני חושב שזה לא קשור לקריאת שמה בתור בשוף קבור קומך. אז לא צריכים, אני לא מבין למה, אני לא חושב שלא צריכים להקביד בזה. יש רבי יהודה החסיד שאמר, כיוון להפוך, יהודים לא תמיד מגיעים לקריאת שמה בזמן קריאת שמה. קמים מאוחר, הולכים להתפלל בתשע בבית הכנסת. אז זה אחרי זמן קריאת שמע. אז לכן בית חסיד אמר, כדאי לא רק להגיד שמע ישראל, אלא גם להגיד ואהבת. וככה כתוב בסידורים. אתה יכול לצאת ידי חובת קריאת שמע בלי ברכותיה, כי זה יותר מוקדם, ועד שתגיע לזה, זה יהיה מאוחר מדי. אהבת
גם את שניים אחרים.
הוא אמר אהבת, אהבת זה, יש דעה שבאהבת זה דיורייתא, יש דעה שרק שמע זה דיורייתא, אבל השאר הזה בטח לא דיורייתא. אז להגיד שמע ברוך, שם כבר מחותו, שגם זה לא הופיע במקור, וגם ואהבת. כך זה הופיע היום בסידורים. הגרא התנגד. כי הגרא אמר, אין להגיד קריאת שמע בלי ברכותיה, אין כן אתה באמת תקוע. ואז תגיד את זה סתם, לא צריכים תפילה, אבל אם אתה אומר אותו אותם ואתה מכוון לצאת ידי חובה, אז אתה מקלקל אחר כך את את הקריאת שמע אחר כך. להגיד אותו לאחר התפילה, אז אני חושב שהסברנו, קצת אמרתי בפורש, אתם יכולים להשלים, למה זה חשוב שיהיה בתחילת התפילה. יש איזה מקום דווקא כאן, עד לפי הדעה הראשונה, בגלל שאז מתכנסים. ולפי הדעה השנייה, זה בגלל זה מגדיר את חיינו, זה הפער בין, אתה בא להתפלל מקדוש ברוך הוא, ואין שכינה בעולם. אבל נראה לי זה לא פשוט שאפשר להגיד אותו אחרי התפילה, אם אין זמן לפני כן. כפי שאמרתי, מאז שהתחלתי להגיד אותו, לא פספסתי יום. ואני כן מתפלל, לפעמים מגיע לתפילה באיחור. מאז שנתפלל ביישוב, אז זה כמעט בלתי אפשרי, כנראה להתפלל במניין הבא, אבל לפעמים המניין הבא הוא אוחר מדי, ואז אני כן מדלג קצת, אבל לעולם ידע מה אני לא מדלג. ואני מאוד ממליץ שכל אחד יקרא אותו לאט לאט, יבין את התכנים, זה תכנים ממש אדירים, אני לא הזמנו את הכל. הוא בעיקר הקדמה הזאת, להגיד מילים שהפתיעו את רשי. אבל כמה הם עמוקים בהסבר של השיבור ללקט. לעולם יהיה אדם, גם במצב של חושך, מצב שהוא היהודי האחרון בעולם, הוא יגיד, אני אקדש את שמו ברבים, אני אהיה תובר אמת בלבבי, ואשכם ואומר, ריבון כל העולמים, לא קיבלתי ממך כלום, אני לא מתלונן, אבל אני אומר, אשרינו מטוב חלקנו, שאומרים שמע ישראל השם הכינו השם אחרי.